את השיחה כמה שאפשר כדי עוד פחות לפגוע בחברותות צהריים. אז אעשה לעשות את הדברים ככה קצרים ובעזרת השם. בעצם שאנחנו מסתכלים ככה על החיים שלנו, כמעט בכל מציאות שבה אנחנו נמצאים, אנחנו נצטרך להגדיר לעצמנו את המקום שלנו בתוך אותה מציאות. זה מתחיל ממש אפילו מהאדם מול עצמו, תכף נסביר את זה. משפחה, בין אם זה משפחה כרגע שאנחנו ילדים, בנים, כחלק ממשפחה, אחים, הורים, משפחה מורחבת, וכמובן אחר כך כשאנחנו בעזרת השם מקימים בית משלנו, וככה הדברים הולכים ומתרחבים כלפי כל מערכת שבה אנחנו נמצאים, מקום עבודה, מקום לימודים, ודאי מקום כמו הישיבה, והדברים הולכים ומתרחבים בסופו של דבר עד ממש המציאות היותר כללית שלנו בתור עם, בתור מדינה. איך אנחנו, כל אחד ואחד באופן אישי, איך היחס שלו כלפי המערכת שבתוכה הוא נמצא? ומה הכוונה? הכוונה היא שבעצם יש לנו פה שתי אפשרויות בגדול, בצורה מאוד רחבה וכללית, וכמובן מאוד משתנה בפרטים, אבל יש לנו שתי אפשרויות בעצם איך להביט על הדבר הזה. אפשרות אחת היא שאני נמצא בתוך המערכת הזאת כדבר, כציר מאוד מרכזי במערכת הזאת, שבעצם מבחינה מסוימת אני מקיים בעצמי את הממרה, אבל לא בכיוון החיובי שלה, שכל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. יש לזה צד חיובי שאדם ירגיש שיש לו אחריות על העולם והכל נברא בשבילו והוא מרכזי. אבל פה זה כמובן בבחינה הפחות חיובית של הדבר הזה. אני לפעמים בלי להרגיש נמצא במקום הזה כשאני חווה את החוויה שבעצם אני פה המרכז ואני רוצה לקבל כמה שיותר מהמערכת הזאת שבתוכה אני נמצא. זה לא תמיד מוגדר ככה אצל האדם במודע, אבל בתת מודע פתאום, הרבה פעמים זה פתאום מתברר שזה משהו מאוד משמעותי. ואנחנו תכף ניתן דוגמאות שזה יסביר לנו את הדברים באופן יותר ממשי. ויש אפשרות אחרת, שאני מסתכל על המערכת הזאת שאני חלק ממנה. אני חלק ממנה, אנחנו ביחד, אנחנו ביחד אותה מערכת, אנחנו חלק מדבר יותר גדול, כשכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בתוך הדבר הגדול הזה, וממילא הוא גם התוצאה של זה, ששתי ההשקפות האלה היא כמובן מאוד ברורה. ההשקפה הראשונה, שאני רואה את עצמי יותר, מה אני באתי לקבל מאותה מסגרת, אז תמיד זה יהיה, תמיד זאת תהיה נקודת המוצא שלי, אם משהו לא יסתדר לי כי חשבתי שזה יהיה לטובתי ופתאום אני לא מקבל את זה, אז אני פתאום אולי לוקח צעד אחורה מהקשר שלי לאותה מערכת. לעומת זאת, אם אני מרגיש חלק, אם אני מרגיש שאני ביחד עם המערכת הזאת בעצם עושים משהו גדול יותר, אז אני בא לזה כמישהו שרוצה להיות חלק, שרוצה לעבוד, רוצה לתת מעצמו כדי שהדבר הזה יצליח. בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה וגם מאוד מאוד כואבת, שזה הנושא של משפחה. בואו ניקח את בניית הבית, ככה חלק מהעניין של השיחות פה, זה שיחות שעוסקות בענייני החיים, בכישורי חיים, בתובנות על החיים העתידיים שלנו שהם כבר ממש קרובים מעבר לפינה, הקמת בית ובכלל חיים בוגרים ועצמאיים. אפשר לבוא לחיי נישואין באמת בלי להרגיש ממקום כזה של מה אני הולך לקבל מזה, ואני הולך לקבל מזה הרבה ואני גם באמת אקבל מזה הרבה. כי לא כיף להיות לבד ובטח בלי אישה, וזה חיים נורא, נורא נעימים ונורא טובים, כשיש לך עוד מישהו ויש עם מי להתחלק ויש עם מי לדבר ויש עם מי לאכול, ובוודאי חיי אישות ובכלל חיים משותפים, וזה כיף. אפשר לחלום על זה גם, על איזה צעצועים, על איזה זעתותים כאלה שגם משחקים בבית ואנחנו משתעשעים איתם, וזה נורא כיף וזה נורא נעים וזה נורא טוב. אבל השאלה היא מה קורה כשפתאום משהו לא עובד לפי הציפיות האלה. פתאום משהו קשה, משהו מאתגר, משהו פתאום הופך להיות, מצריך אותי לאיזשהו עבודה מאוד קשה שלא כך התכוננתי אליה. התכוננתי לדברים הנעימים והטובים שאני הולך לקבל מהמערכת הזאת. אנחנו יודעים לצערנו שחוזי הגירושין הם לא קטנים, ולא, זה לא פוסח גם על המגזר הדתי והחרדי ומי שאתם רוצים. וחלק מזה, כמובן שזה נושא רחב ומורכב, אבל ברור שחלק מזה נובע מזה, שאנשים מדמיינים משהו אחד, ופתאום כשזה מגיע למציאות וזה דורש מהם משהו אחר, הם כבר לא מוכנים, הם לא מוכנים, והם גם כשהם רואים את זה מול העיניים, אין להם את הכוחות לשנות את ה... את הסוויץ', את המבט, ולהגיד, רגע, בעצם, נכון, באתי בכלל למשהו אחר. באתי בשביל לעבוד. אנחנו פה ביחד, אני ואשתי ביחד, בסופו של דבר, בשביל מה? אני ואשתי פה ביחד, בשביל. קודם כל, אנחנו אחד בשביל השני. אני כבר מראש יודע שאני אחד בשביל השני. וזה ידרוש ממני לפעמים מאמצים מאוד גדולים. כי יכול להיות שיהיה מצבים שאני צריך לעשות בבית את כל העבודות בבית. מראש אני עושה כבר חצי מהעבודות בבית, ויכול להיות שאשתי בעזרת השם תהיה במצב של רעיון מתקדם, שאני אעשה את כל העבודה, אבל לא התכוונתי שאני גם הולך לשטוף כלים, וגם הולך לעשות פונג'ה, וגם קניות, וגם לטפל בילדים, לא באתי בשביל, לא, סתם דוגמה כמובן קטנה, אבל זה יכול להיות כמובן הרבה מאוד במצבים אחרים. אבל אנחנו פה אחד בשביל השני, וביחד שנינו בשביל הילדים, וזה נראה לי דבר, משפחה זה הדבר הכי קל, שנראה לי שכולם, לכאורה, שכולם ככה חושבים כשהם בונים בית, ועדיין זה לא ככה. למרות שבאמת משפחה זה אמור להיות הדבר הכי פשוט, שבשבילו אדם ייתן את הכל ויתאמץ, ישקיע את כולו, וגם על זה אנחנו רואים שלא תמיד אנשים מוכנים. אבל באמת, מבחינת האמת, ברור שאדם, אנחנו אחד בשביל השני, ושנינו ביחד בשביל הילדים, ואם נסתכל על זה עוד יותר רחב, אז אנחנו עם הילדים, כחלק מאיזשהו קהילה, כחלק מאיזשהו קבוצה, מאיזה ציבור, מעיר, ממדינה, מדבר יותר גדול. ואנחנו כל הזמן רוצים להיות חלק ושותפים בתוך הדבר הגדול הזה. אבל אם ההסתכלות היא יותר אישית, יותר מה אני אקבל, אז ממילא העמדה שלי היא העמדה של כשאתה בא לקבל, אתה בודק את ה... זה כמו מוצר כזה, אתה בודק את המוצר, כל עוד המוצר טוב לך, מתאים לך, אתה לוקח, לא מתאים לך, אתה מחליף במוצר אחר. אפשר לומר, לצערנו זה לפעמים ככה, כאילו לא, משהו לא מסתדר לי בחיי נישואין, אז אני אמצא משהו אחר, אמצא אולי עם מישהו אחר, זה כן יסתדר. לא באתי לברית, לא באתי ביחד פה לעבודה משותפת סביב אתגר יותר גדול. אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד משמעותית, קחו לדוגמה, את הנושא של המדינה, נלך רגע קצת ככה יותר גדול, מאוד חווינו את זה בזמנו, בזמן הקירה שלנו מגוש קטיף, שהיו תפיסות שאמרו, אנחנו עם המדינה, עם המדינה, עם המדינה, עד שהמדינה נגדנו. ברגע שהמדינה נגדנו, אז אני כבר לא עם המדינה, אני כבר לא בתפילת שלום המדינה, אני לא עושה יותר מילואים, אני לא יותר חלק מהדבר הזה, הייתי חלק מהדבר הזה, כל עוד הדבר הזה שירת אותי, הלך עם האני מאמין שלי, היה יחד איתי, אבל ברגע שהדבר הזה פועל כאילו נגדי, אז אני כבר לא חלק מזה, ואני כבר מתחיל, זהו, אז אני, היה מישהו שאמר לי, אני לא שופט אף אחד מחבריי מגוש קטיף, ממש ממש לא, אבל היה מישהו שאמר לי, אין כפל מבצעים, אני פעם אחת בחיים עשיתי שליחות, אמרו לי, תפסיק עם השליחות הזאת, שלחו אותי הביתה, הבנתי את הרמז, אין בעיה חבר'ה, בסדר גמור, אני הולך לעצמי, לביתי, אני הולך לחיות את החיים שלי, המדינה, ארץ ישראל, ליישב, לעשות, תודה רבה, הבנתי, אני לא עושה יותר. זה הסתכלות, בסופו של דבר, אומר עוד פעם, חס וחלילה, לא דן אף אחד שעבר את מה שעברנו, אבל אם מסתכלים בכל זאת מבחינת האמת, ודאי שזה לא אמור להיות ככה. המדינה, אני חלק ממנה, אני רוצה בהצלחתה, אני אאבק על זה שזה יהיה לפי הכיוון שאני מאמין, אז איך אני אאבק על זה? אני אבוא, אני אסביר, אני אלמד, אני אלך לפוליטיקה, אני אלך לחינוך, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אפעל בחברה, אבל אני חלק מזה, אני לא קורא את זה, אני לא אומר, זהו, עד כאן זה לא מתאים לי, כי זה דבר גדול, כי מדינת ישראל היא בשביל כל העולם, כדי להביא את שם השם לעולם, וכל האזרחים במדינת ישראל הם שותפים לדבר הזה. אז מה פתאום באמצע אני מתנתק מהדבר הזה? אז הנושא הוא רחב ומעניין, אפשר לחשוב עליו, אני רק רוצה לסיים, או ככה לומר כמה דקות, על אחרונות, על ההקשר שלנו פה בישיבה. הזכרתי כבר כמה פעמים דבר מדהים, שמעתי אותו ממורי ורבי הרב ויצמן לפני הרבה שנים, התגלגל לידיו חוברת שעוסקת בנושא של תו תקן למוסד חינוכי. זה, עצם המושג הזה מאוד מעניין, כי בדרך כלל תו תקן זה לאיזה משהו, לאיזה מוצר כלכלי, צריך שיהיה לו תקן שהוא עומד בה וכולי. ושם היה כתוב, בחוברת הזאת היה כתוב, אחד מהדברים שדנים עליהם בשאלה הזאת של התו תקן, זה מי הם הלקוחות של המוסד. כלומר, אחת ההגדרות ששואלים מפעל, מקים מפעל במבה, אז הוא שואל מי הקהל יעד שלי, ואז לפי זה גם בונים את בין היתר את התו תקן. שואלים מי הלקוחות של מוסד חינוכי. אז ברגע הראשון ששואלים אותך את השאלה הזאת, אתה אומר, רגע, מי הם הלקוחות פה? אז כאילו הצוות של הישיבה, הנהלת הישיבה היא כאילו המפעל, והלקוחות זה אולי ההורים שמשלמים, או התלמידים שבאו לקבל מוצר, באו לקבל פה חינוך ותורה, ומשלמים בשביל זה, אז הם הלקוחות, והישיבה שזה מין משהו כזה, הצוות אולי, הרמים אולי, הם המשרתים, הם נותני השירות ללקוחות. ואז שם הייתה הגדרה מדהימה, וזה לא אנשים דתיים אגב, הם הגדירו שהלקוחות של מוסד חינוכי זה האומה. האומה, עם ישראל, במקרה שלנו, עם ישראל הוא הלקוחות של הישיבה, של ישיבת ההסדר נווה דקלים. כלומר, מה זה אומר? אם עם ישראל הוא הלקוח, זאת אומרת, כאילו אותו אנחנו משרתים, אז כולנו בעלי המפעל הזה. כלומר, כולנו עובדים פה, שותפים פה. מה שחושבים על זה, העומק, אני חושב שזה ממש יכול לשנות לי בזמנו, זה ממש כאילו שינה את ה... הייתי כבר רם בישיבה, בישיבת מעלות, וזה שינה לי כאילו את ה... בכלל, עוד יותר את כל מה שאני, את כל מה שאני עושה בישיבה, אבל חבל שלא שמעתי את זה בתור תלמיד, זה היה מעצים אותי גם בתור תלמיד, להבין, רגע, באתי לישיבה, זה לא שאני באתי פה רק לקבל איזשהו, איזה משהו, ואם זה לא מתאים לי, אז אני, הרי הדוגמאות כולנו מכירים אותם, כן? הרי אם אחד נגיד, האווירה בשבת הוא לא אוהב אותה, אז מה הוא עושה ברוב הפעמים? הוא נוסע הביתה לשבת, כי הוא אומר, וואלה, לא, לא, לא בא לי על הישיבה בשבת, ישיבה נחמדה, הכל ביום חול, סבבה, הכל טוב, אבל שבת אני לא אוהב פה, לא יודע, אני לא, 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 יש פה דברים שאני לא אוהב, נוסע שבת. זה בגלל שנקודת המוצא שלו, שהוא מה שמתאים לו הוא לוקח, מה שלא לא. אבל אם הוא חלק מהמפעל הזה, מהמפעל החינוכי האדיר הזה, אז הוא אומר לעצמו, רגע, משהו מפריע לי בשבת, אז איך אני עושה שהשבת תהיה יותר טובה? כלומר, אני חלק. זה לא שאני, אם מתאים לי אני מקבל, לא מתאים לי אני הולך. אני חלק מהדבר הזה. אני יחד עם, אנחנו כולנו עובדים. נכון שבתוך הצוות העובדים הגדול הזה שיש פה, אז יש פה כל מיני, יש כאלה שגם מקבלים מזכורת על זה שהם עובדים, אז הם מחויבים יותר, ויש להם הגדרה בדיוק מה הם צריכים לעשות. ויש כאלה בצורה כזאת, יש כאלה בצורה כזאת, ויש כאלה שהם אולי לא עובדים, מקבלים שכר על עבודתם, אבל הם נמצאים פה ביחד בשביל הדבר הגדול הזה שהוא יקרה. הם בשביל לעזור לחברים שלהם שכולם יצליחו להיכנס לתוך העולם הזה של הישיבה ולהיכנס וללמוד ולהצליח, אז הם עוזרים אחד לשני. והם שותפים בצד הכלכלי של הישיבה. אם הם רואים איזשהו צלחת בחדר, אז הם אומרים, וואלה, קנינו צלחות ב-20,000 שקל, ועכשיו זה נזרק וזה נמצא לא במקום שלו, ומחר יצטרכו לקנות עוד פעם ב-10,000 שקל, וזה הכסף שלי. זה לא כסף של מישהו אחר. אתה יוצא מכיתה, אתה רואה מזגן דלוק. קורה לי לפעמים. קורה, לפעמים. אתה אומר, רגע, מי זה היה? לא משנה מי זה, אבל מי זה היה האדם הזה שיצא מהכיתה, ראה את המזגן דלוק והלך, ולא חשב על זה שבסוף מישהו צריך לשלם את החשבון, אבל יכול להיות שהוא אומר לעצמו, אגב, רק שנרגיש כולנו בחברה טובה, זה קורה גם בבתים, כן? לא יודע איך אצלכם, אבל אצלי זה קורה. לפעמים אני ככה צלם לילדים ככה את המזגן, נסו לפנימיות, נסו לזה, אחרי יומיים, אני במקרה נכנס לחדר שלהם, אני רואה את המזגן דולק, כבר איזה יומיים המזגן דולק שם. אני אומר, וואלה, בסוף מי משלם? אבא. כי הילד קשה לו להרגיש כאילו את האחריות, כאילו, לא שהוא מביא מזכורת בסוף הרגש שצריך לשלם. איך יתבור חשמל, לא יודע. אבא מסתדר, אבא, אמא, עובדים קשה, מסתדרים. אבל אם הוא חושב, רגע, זה הכסף של המשפחה, לא, זה בסוף כסף שלי, בסוף יהיה לו פחות בירושה, חבל, כדאי שישמור עליו, הוא יפסיד בסוף. אז ברור שהוא היה מחבב, היה חושב פעמיים, ולא היה זה. זאת אומרת, ככל שהדבר הזה הוא בצורה טבעית, הוא שלך, אתה חלק מזה, אתה ממש שותף לדבר הגדול, אז מי הדברים הכי קטנים הגשמיים? אתה לא תזרוק לכלוך כי זה שלך, אתה גם בבית שלך כנראה בחצר לא סתם זורק לכלוכים, כי זה החצר שלך, זה לא של מישהו אחר. ואתה גם זה לא פשוט בבתים היום, כן, יש עוזרת ואמא מנקה ולא תמיד, אז זה על הדרך, אם הרווחנו שגם בבית, תעזבו את הישיבה עכשיו, הישיבה בסדר, בבית לנקות את החדר שלך, לנקות בסיס לפחות מינימום, בסדר, אמא תביא עוזרת, היא תשטוף יסודי וזה, יאללה, אמא שלך מפרגנת לך, לפעמים גם אין כסף לזה, אז מבקשים לך שתשטוף לבד, אבל זה לא משנה עכשיו, הפרטים, כל אחד יכול לחשוב על כל הדברים בעולם, גם הגשמיים, גם הרוחניים, שנובעים מהדבר הזה. זה שלי, או שזה, אני פה באתי לקבל דברים, וברגע שזה לא מסתדר לי, אני הולך למקום אחר. וזה חשוב להתרגל לזה, כי כמו שאמרתי קודם, בסוף זה לא רק הישיבה. בסוף מי שיחיה ככה היום, בישיבה, וירגיש חלק, וירגיש שהוא שותף, וממילא יהיה אכפת לו, והוא יציע הצעות, וכל אחד מה שמתאים לו, כל אחד בתחום שמתאים לו, כל אחד בדברים שבהם הוא יודע לעזור, בהם הוא יכול לתת מעצמו, אז אם הוא יחיה ככה פה, בתוך הדבר, המציאות המסוימת הזאת של הכמה שנים שהוא פה, אז זה ילווה אותו בכל מקום. אפרופו צבא, כמה פעמים אנחנו פוגשים את זה, החבר'ה מתלהבים, אידיאלים, הולכים לצבא, אתה בא לבקר אותם, לבקר כמה חודשים, רב, תשמע, זה לא מה שחשבתי, כל היום פה מבזבזים את הזמן, ועד שמגיעים פה לאימונים תכליתיים, ועד שזה, לא, עזוב, אני נמחתי ראש, נהייתי ראש קטן, כבר לא, פיקוד, לא, אני כבר לא בא ללכת לפיקוד, זה לא בשבילי, אני מחכה שזה ייגמר, בוא, הישיבה, פתאום הוא מת על הישיבה, רוצה לחזור לישיבה. רגע, מה, אתה באת לצבא כי מה? באת כי בשביל, מה? בשביל להנות? בסדר, אני אומר להם תמיד, תהיה רמטכ"ל, תשנה את הצבא, תעשה את הצבא מתוקתק, לא יהיה רגע מבוזבז, לא יהיה מטבח, לא יהיה שמירות, כלום, כל היום רק ילחמו וכולם יהיו כמו סיירת. אבל זה לא עובד ככה כנראה. ועד שלא תשנה את זה, עכשיו אתה פה חלק, אז תהיה חלק. תיתן מעצמך את הכל, ותבטא את עצמך קצת לטובת המערכת. אתה יכול לשנות, תשנה. לך לממם, תגיד לו, תשמע אחי, לא אחי, אסור להגיד אחי, תשמע מפקד, אולי זה, מה אתה אומר, אולי ככה, אולי ישמע אותך, אם הוא אדם ברמה, אולי יקשיב לך, סבבה, מצוין, תנסה לשנות. ואם אתה לא יכול לשנות, אתה לא, לא, אתה, טוב, לא, לא הופך להיות פתאום משהו שהמערכת נגדך. מה שתחשבו על זה, בכל מערכת שאתה נמצא, הדבר הזה ממש ילווה אותנו, ובאמת, קודם כל, בצד המשפחתי, שזה הבסיס להכל, ומילא מתוך כך, זה ילך איתנו לכל תחומי החיים, ובסוף אני אסיים רק במשפט אחד שהרב קוק אומר באורות הקודש בעמוד י' ג', הוא אומר, הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שהוא יותר אוהב את עצמו, ככה התפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. הקדוש ברוך הוא והתורה היא לא נגד זה שהאדם יאהב את עצמו, זה הדבר הכי טבעי בעולם, זה שהאדם אוהב את עצמו. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. השאלה היא מי זה עצמי? מי זה אני? האם אני זה רק אני? ואז באמת אהבה עצמית היא, 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 זה דבר נורא, והיום זה הופך את החיים לדברים ממש עקומים. או שאני, אני ואשתי, איך אמר רב אריה לוין, הרגל שלנו כואבת. כשאתם תהיו הורים, אתם תראו שהילד שלכם, כשמשהו כואב לו, כשמשהו מפריע לו, אתה פשוט חולה יחד איתו, אתה לא יכול, אתה פשוט חי אותו. ומכאן, בוא נלך הלאה, נסיים בסיפור הידוע, אני מספר אותו המון פעמים. לפני כמה שנים היה ניסיון פיגוע בארמון הנציב, בירושלים, שכונת ארמון הנציב. מי שהציל שם את הפיגוע זה יהודי בשם גולן כהן, שבמקרה הכרנו אותו כי הוא היה המלווה שלנו פה, באחד הגלגולים שלנו פה בגרעין התורני. ואני שמעתי אותו מראיינים אותו בטלוויזיה, שמעתי את זה ברדיו, שאומרים לו, הכתב שואל אותו, תגיד, איפה היה לך את האומץ? הוא בא עם האוטו שלו, הוא ראה את המחבל, נכנס לאוטובוס, הוא עצר את האוטובוס עם האוטו שלו, ממש כאילו חסם את האוטובוס, ואז האוטובוס נעצר וקראו לעזרה וזה, והשתלטו על המחבל. הכתב שואל אותו, איפה היה לך את האומץ? והתשובה שלו הייתה מדהימה. הוא אומר לכתב הזה, תקשיב אחי, אם אשתך והילדים היו באוטובוס, מה היית עושה? ואני ממש זוכר את השקט שהכתב הזה פשוט, אתם יודעים, כתבים כל הזמן מדברים, הם לא סותמים לשנייה, הם ישר שואלים עוד שאלה וכל זה, הוא פשוט עצר לכמה שניות, כי הוא הבין שהוא בעצם אומר לו, תקשיב, מבחינתי כל יושבי האוטובוס הם האחים שלי, הם כמו אשתי והילדים, אז ברור שאני אעשה את זה. ואז שהוא קלט את זה, הוא כאילו, הוא פשוט שתק, הוא פשוט היה לו מה להגיד, כי זאת התשובה האמיתית. ברגע שאתה, כל עם ישראל זה האחים שלך, אז אתה גם תהיה מוכן למסירות נפש ולעשות דברים ולהתאמץ בשביל אחרים, כי זה לא, אתה לא עושה את זה בשביל מישהו אחר, זה חלק ממך, זה חלק מהאהבה העצמית שלך, לכן אתה עושה את זה בשמחה לגמרי, אתה לא מרגיש לא פרייר ולא שום דבר, אתה מרגיש פשוט שאתה עושה את הדבר שאתה מאמין בו ושמח בו. אז בעזרת השם, באמת שנזכה כולנו לבנות ככה בעזרת השם את חיינו. תודה רבה.